שאנחנו לומדים היום בעזרת השם קשור לפרשת השבוע. השבוע אנחנו לומדים את פרשת כי תישא. נעשה סקירה קצרה על הנושאים המדוברים בפרשה ונתמקד באחד הנושאים שהוא הנושא המרכזי של הפרשה. הפרשה שלנו פותחת בתחילתה בציווי על נתינת מחצית השקל. לאחר מכן יש את הציווי לעשות את הכיור, שהוא היה אחד מהכלים במשכן וגם בבית המקדש, שהכהנים היו רוחצים את ידיהם ורגליהם בכל פעם שהיו נכנסים לעבודה. החלק הבא בפרשה, התורה נותנת את המתכונת איך לעשות את השמן המיוחד שהיו צריכים למשוך את כל כלי הקודש וכן את הכהנים כדי לקדש אותם, ועוברים בהמשך לזה על הקטורת שהיו מקטירים בכל יום בבית המקדש, מהם הסממנים שאיתם עושים את הקטורת, ועוד כמה עניינים, מזכירים את השבת, ואז עוברים לנושא שהוא נושא שאפשר לומר הנושא המרכזי של הפרשה, שהכל מסתובב סביב חטא העגל. יש כאן את התיאור שמשה רבינו היה בער, הוא הרי עלה מיד אחרי מתן תורה, 40 יום ו-40 לילה. התורה אומרת שהעם רואה שבושש משה לרדת מן ההר. בושש משה לרדת מן ההר, כפי שאנחנו יודעים, אחד הפירושים שמה זה בושש. בושש זה שתי מילים, בשש, דהיינו, כפי שרש"י גם אומר לנו, שעם ישראל עשו חשבון, ולפי החשבון שלהם, אז כבר עברו שש שעות ביום המיועד שמשה היה צריך כבר לרדת, והוא לא ירד, אז הם חשבו שמשה כבר לא ירד יותר, ואז התחיל כל הנושא של העניין של חטא העגל. יש בה מדרשים תיאורים, איך מי בדיוק היה אלה שעשו את זה, יש תיאור שהיו שם חרטומי מצרים, חלק מהם היו עלו עם היהודים ויצאו איתם ממצרים. יש כאלה שאומרים שזה היה אותו אחד, מיכה, שמשה רבינו הציל אותו מאבני הבניין במצרים. בכל אופן, לא ניכנס כרגע, לא זה הנושא שאנחנו רוצים להתמקד, מי זה היה. נעשה עגל, התורה מפרטת איך שאהרון הכהן ניסה למשוך את הזמן, ו בכל אופן, שורה תחתונה, ויצא העגל הזה. ברגע שהיה העניין הזה של העגל, ספרת לנו התורה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שלך רד, לך רד, כי העם הזה שאתה העלית ממצרים, שיחת עמך, רד מגדולתך, והקדוש ברוך הוא רצה לו עלינו לעשות כיליון לעם היהודי. כתוצאה מהחטא הזה, חטא העגל. משה רבינו כשהוא יורד למטה, מה הוא עושה? אומרת לנו התורה שמשה רבינו ירד מהר, מה היה לו ביד? שני לוחות העדות בידו. כתובים משני עבריהם, זה היה מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, ומשה רבינו מתקרב למחנה, והוא רואה את העגל, והוא רואה את כל המחולות שקורה ומתרחש שם בעם סביב העגל. פה בא הפסוק שעליו אנחנו בעזרת השם נעריך יותר על הנושא. התורה אומרת לנו, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר. שרבינו שבר את הלוחות תחת ההר, ואת העגל התורה מתארת שהוא שרף אותו באש, הוא כעס עליהם וכו', והתורה ממשיכה אחר כך כמו שרבינו בכל אופן מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל לחוטא העגל וכו' וכו'. זה הנושא של הפרשה. אנחנו נדבר על הנושא הזה של שבירת הלוחות. כאן יש דבר מאוד מאוד תמוע. מדוע? שלכאורה משה רבינו קיבל כרגע את הלוחות מהקדוש ברוך הוא. שני לוחות אבנים שמשה רבינו הוריד דברים יקרים ביותר מכל בחינה שהיא, בחינה רוחנית, אלוקית, ומשה רבינו לוקח את הלוחות ושובר אותם. למה לשבור את זה? מה היה הסיבה שמשה רבינו שבר את הלוחות? אז אמנם יש מקומות שכתוב, למשל יש מדרש שאומר שהאבנים שעליהם היו כתובים עשרת הדיברות, הם היו אבנים מאוד מאוד כבדים. זה היה משקל של 40 סאה, כך כתוב. רק מכיוון שהיה להם את האותיות, האותיות הקדושות, אז האותיות הקדושות הם בעצם, הם כמו שהלשון במדרש, סובלים את עצמם. הלוחות החזיקו את עצמם. הקדושה שבהם החזיקו, והוא לא הרגיש את הכובד. וברגע שמשה רבינו ירד, אז כתוב המדרש תנחומא אומר שפרח הכתב מהלוחות. אז ברגע שהכתב פרח מהלוחות, אז נמצא שהלוחות הם כבדים מאוד בידיו של משה, ואז וישלך מידיו. ככה כתוב. אבל לא נדבר כרגע על פי המדרש הזה שמסביר שפשוט הלוחות היו כבדים ומשה רבינו השליך את זה מידיו. בפשטות הפסוקים כתוב שמשה רבינו ראה את המעשה של חטא העגל, אז בגלל זה הוא לקח את הלוחות ושבר אותם. מה ההיגיון שעמד מאחורי השבירה? אז יש מקום בגמרא, מסכת שבת, והגמרא מסבירה מדוע משה רבינו עשה את הפעולה הזו. גם רש"י מביא בפרשתנו את הגמרא הזו. נראה מה הגמרא אומרת. הגמרא שואלת, מה הידריש? מה דרש משה? זאת אומרת, מה היה המניע והסברה לפעולה הזו של שבירת הלוחות? אומרת הגמרא, משה רבינו עשה חשבון כזה, עשה קל וחומר. ומה פסח שהוא אחד מתרי"ג מצוות? קורבן פסח זה רק אחד מהמצוות שיש. אמרה תורה, למדנו בפרשת בו, שעם ישראל הצטווה על קורבן הפסח, אז כתוב שמה, וכל בן ניחר לא יאכל בו. כזה פסוק יש, שיש מישהו שהוא בן ניחר, אסור לו לאכול מקורבן הפסח. אמר משה רבינו, אם רק מצווה אחת לא יכולה להסתדר ביחד עם בן ניחר, התורה כולה כאן. עכשיו יש לי ביד את שני הלוחות שזה התורה כולה. ומה המצב של העם שצריכים לקבל את התורה? וישראל מומרים. זה לא מצב פשוט כשהעם חוטא בחטא כזה של חטא העגל. אז כל ישראל מומרים. אז על אחת כמה וכמה שאי אפשר לתת להם את התורה. אז הוא לקח את התורה ושבר. ככה הגמרא אומרת. עכשיו, איך אפשר להתייחס? האם משה רבינו עשה חשבון נכון? האם החשבון הזה שהביא לתוצאה כל כך חמורה של שבירת הלוחות הוא דבר מקובל אצל הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא בהמשך שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידו. איפה רואים שהוא הסכים על ידו? שנאמר, כתוב בפסוק, אשר שיברת. המילה אשר שיברת כתוב בתורה פעמיים. פעם אחת הוא כתוב בפרשתנו. בפרשתנו בפרק למד ד', מיד בהתחלה, הפסוק הראשון של פרק למד ד', כתוב, ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. אז זה פעם אחת שכתוב את שתי המשפט אשר שיברת. פעם שנייה זה כתוב בספר דברים, בפרשת עקב, שמשה רבינו חוזר על המאורע הזה ממש, גם שם כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, פסול לך שני לוחות, חוזר על אותו רעיון עצמו, והוא אמר לו, ויכתוב אל הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. כתוב פעמיים אשר שיברת. אומרת הגמרא, מה זה אשר שיברת? אשר שיברת זה לא רק במובן הפשוט, כאילו בלשון מדוברת ששברת, אלא המילה אשר זה כמו אישור. אשר שיברת? אז בלשון הגמרא זה ישר כוחך ששיברת. תודה רבה ששברת. רשי על הגמרא מוסיף ואומר, אשר, המילה אשר זה כמו ממושר, יש לך אישור. אבל פה יש מילה אחת נוספת ברשי, שהוא גם כן בעצם כוונת הגמרא בדברי ריש לקיש, ישר כוחך ששיברת, בלשון רשי זה ושיבחו על שבירתן. זה, יש הבדל גדול אם אומרים מאושר, עשית מעשה, מאושר מה שעשית, או שאומרים כל הכבוד לך, אני משבח אותך על המעשה שעשית. בוודאי שכשאומרים לבן אדם אני משבח אותך על מה שעשית, זה הרבה יותר מה שאני אומר לבן אדם אני מאשר את מה שעשית. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר לו אני מאשר, ובזה היה מסתיים העניין, הוא פשוט מאשר, בסדר, אז משה רבינו עשה חשבון נכון עם הקל וחומר שהבאנו עם קורבן הפסח, ומובן העניין שזה מאושר. אבל כשהקדוש ברוך הוא מוסיף ואומר, אומר לו שאני משבח אותך על זה, פה כאן צריך להבין מה יש לשבח על פעולה שלכאורה משה רבינו היה יכול לחסוך. מה זאת אומרת לחסוך? אתה לא רוצה לתת ליהודים את התורה כי הם נמצאים במצב של בן איכר? יש פתרון אחר. אל תשבור. תגנוז את זה אצלך באיזשהו מקום. ירדת עם שני לוחות, אל תיתן להם. כל בן איכר לא יאכל בו, כתוב על קורבן פסח, אז מה עושים? פשוט לא יאכל בו, לא נותנים לו. אם הוא בא לאכול, אומרים לו, אתה לא יכול לאכול. לכאורה משה רבינו היה אותו קל וחומר, נשאר בו, לא בדיוק, לא לזרוק את, למה צריך לזרוק את האבנים ולשבור אותם? היה יכול לגנוז אותם תחת הער, לגנוז אותם אצלו באוהל, ולחכות, כמו שאומרים, יבוא יום, נראה, נעשה חושבים עוד הפעם ונראה מה לעשות. אבל משה רבינו לקח את הקל וחומר מקורבן פסח, והרחיק לכת, שבר, יותר אפילו מהקל וחומר.
כי קורבן הפסח לא זורקים, שורפים, מורסים.
בדיוק, לכן אני אומר, להפך, זאת מגביל את השאלה. יש הרי ביטוי שאומר, כתוב דיו לבא מן הדין להיות כנידון. אם אני לוקח את הדיון ואת המקור מקורבן פסח, אז אני לא יכול להרחיק לכת יותר מהמקור שמשם אני לוקח את הלימוד. אז לכאורה נשאלת השאלה, אז למה משה רבינו הרחיק לכת והוא פשוט שבר את הלוחות? זו שאלה אחת.
יכול להיות שהשבירה
הזו
מייצגת את השבירה
של העם מדרך
הישר,
מההסכם שהיה ביניהם? השאלה היא למה לשבור את זה? לא לתת להם. למה לשבור את התורה? אז לא לתת להם. אבל למה יש כאן עניין לשבור תורה? למה לשבור את ה... מה הקשר? ועוד לשבח אותו על כך. לפני שנראה את הביור, יש במדרש, במדרש על הפסוק הזה, וגם במדרש תנחומה, גם במדרש רבה, יש עוד סיבה למה משה רבינו שבר, וגם את הסיבה הזו כתוב ברש"י השבוע. המדרש אומר ככה, משל למלך שהלך למדינת הים, ומה המלך עשה? והניח ארוסתו עם השפחות.
שפחות.
מה קרה? מתוך קלקול השפחות, מכיוון שהשפחות קלקלו בהנהגתם הישרה, והם כבר עיוותו את הדרך, יצא עליה השם רע. יצא השם רע על הארוסה של המלך, שהיא נהגה לו כראוי. המלך רוצה עכשיו להניש אותה. אז מה כתוב במדרש? משל, עמד שושבינה. השושבין שהוא בעצם הוביל וחיבר בין הארוסה למלך, וקרא כתובתה. הכתובה זה הרי השטר שמעיד שהיא ארוסתו. אז הוא לקח את הכתובה, קרא אותה, מה העניין? אמר, אם יאמר המלך להורגה, אם המלך ירצה להרוג את הארוסה ויגיד איך זה מתאים את הארוסה שלי ואת קלקלת במעשייך, אומר לו,
אין כתובה.
עדיין אינה אשתך? יש לך כתובה להוכיח שהיא ארוסתך? אז קרא את הכתובה ובזה הוא יציל את הארוסה. כי באמת, הארוסה לא קלקלה. רק יצא עליה שם רע. מי שקלקלה, זה השפחות. בדק המלך, הוא מצא שלא היה קלקול אלא מן השפחות, נתרצה לה והכל הסתדר. אז רש"י מביא גם את המשל וגם את המשל ואומר ודאי השפחות זה הערב רב והתורה היא והארוסה זה עם ישראל והכתובה זה התורה והשושבין זה משה רבינו המלך הקדוש ברוך הוא והנמשל ברור. אז לכאורה אם הבאנו את המשל הזה, המשל הזה מה מוסיף לנו? המשל הזה לכאורה מסביר לנו אולי מה העניין בשבירה. למה הוא מסביר לנו מה העניין בשבירה? כי פה אפשר לומר שיש תועלת בשבירה. למה? כי השבירה הצילה את הארוסה, השבירה הצילה את עם ישראל. לפי הביור הראשון שהבאנו עם הקל וחומר של קורבן פסח, שאלנו לכאורה סוף סוף היה יכול לגנוז את הלוחות
לרעתם,
ולא לתת להם, כן? אבל הטיעון השני שהבאנו כרגע עם המשל לכאורה זה כבר יותר מסביר למה היה צורך לשבור את הלוחות, כמו המשל שהשושבין קרא את הכתובה ובזה הוא הציל את הארוסה, בנמשל בזה משה רבינו הציל את עם ישראל, ואם כך לפי זה יוצא שזה מצוין, אז אולי זה יכול להסביר לנו למה המלך הקדוש ברוך הוא אומר לו ישר כוחך ששיברת, למה הוא אומר לו שבח על השבירה, כי בזה הצלת את העם שלי, לכאורה אפשר בזה להסביר. אבל המדרש השני שקראנו כרגע, שהמדרש הזה הסביר לנו שהשבירה הצילה את עם ישראל, אז לכאורה אפשר להבין למה לשבח את משה רבינו. אבל עדיין זה לא לגמרי חלק. אם אנחנו נצא מתוך נקודת הנחה של לשון חכמים הוא בעצם לשון התורה מדויק להפליא, וכשהתורה כותבת את התודה שמשה רבינו קיבל לא כתוב תודה רבה שהצלת את העם, כתוב ישר כוחך
שיברת.
ששברת. התודה היא לא על התוצאה שהשבירה הביאה, אלא התודה היא על השבירה בעצמה. אז אם אנחנו נסביר שהקדוש ברוך הוא משבח אותו בגלל שכתוצאה מהשבירה יצא רווח שהארוסה נשארה בחיים והמלך לא הורג אותה, זה נכון, כך כתוב במדרש, אבל זו לא יהיה נקודת התמצית של ההסבר למה לתת לו שבח, כי אז אנחנו מתעלמים מהביטוי אשר שיברת ישר כוחך ששברת ושיבחו על שבירתם, כלשון רש"י, מתעלמים מכל הביטויים הישירים שמתייחסים לשבירה ועוברים לתוצאה של השבירה. אנחנו נראה שבעזרת השם השבירה בעצמה היה לה תועלת כל כך חזקה שיש מקום להודות על השבירה בעצמה. עוד הוכחה שהשבירה בעצמה יש לה תועלת ולא רק התוצאה, אם נתייחס שהשבירה בעצמה היא לא טובה, יצא מזה דבר טוב ברוך השם, אבל השבירה בעצמה היא לא טובה, אז למה, א' לא היה אומר את זה, וב' ידוע שבתוך הארון הקודש שהיה במשכן לאחר מכן בבית ראשון, מה היה מונח בתוך הארון הקודש? גם הלוחות השלימות השניות וגם השברים של הלוחות הראשונות. מאיפה יודעים להכניס את השברים בתוך הארון? לומדים את זה מהפסוק שכתוב בפרשת עקב. אמרנו שהמילה אשר שיברת כתוב פעמיים בתורה, פעם אחת בפרשתנו ופעם שנייה בפרשת עקב. בפרשת עקב עושים חיבור בין שני המילים אשר שיברת לשני המילים שכתוב אחרי אשר שיברת. כתוב אשר שיברת ושמתם בארון. מזה למדים שבארון לא שמים רק את השני לוחות האחרים, שזה הרי רצף הפסוקים שקוראים בפשטות צור לך שני לוחות אבנים כראשונים ושמתם בארון, אלא גם תחבר את המילים הצמודות לשמתם בארון. כתוב אשר שיברת ושמתם בארון. מזה למדים שגם את השברים שמים בארון. למה את השברים שמים בארון? אז כתוב לשון מעניין, כתוב בגמרא שמע מינה, מזה למדים שהייתה שבירתן חביבה לפניו. שהקדוש ברוך הוא מחבב את עצם השבירה. כי אם הוא לא היה מחבב את עצם השבירה, אנחנו מכירים ביטוי שאין קטגור נעשה סנגור. אנחנו יודעים למה בעניין הזה עצמו של חטא העגל, למה כהן גדול שהוא נכנס לקודש הקודשים אחת בשנה לחפר על מעשיהם של עם ישראל, הוא נכנס רק עם בגדי הלבן, והוא לא נכנס עם בגדי הזהב שהוא רגיל ללכת איתם כל השנה. למה הוא לא נכנס עם בגדי הזהב? אז כתוב במפורש, מכיוון שכהן גדול נכנס ביום כיפור כדי לחפר על מעשיהם של עם ישראל, זה הרי זהב מזכיר את עגל הזהב, אז אין קטגור נעשה סנגור. לא ייתכן שהזהב שהוא בא לקטרג על עם ישראל כחטא העגל, לא יכול להיות שהוא ייכנס עם הכהן הגדול שבא כרגע לסנגר על עם ישראל. כן. באותו בית מקדש, באותו קודש הקודשים, ובאותו רגע שהכהן הגדול בפנים, יש מולו ארון, ומה מונח באותו ארון? שברי לוחות. למה שברו את הלוחות? בגלל חטא העגל. אם אתה כל כך נזהר לא להכניס לתוך קודש הקודשים את הזהב בגלל חטא העגל, מה אתה משאיר שם בנוכחותו באותו אקט? שברי לוחות. מה זועקים שברי הלוחות לכאורה? חטא העגל. אז אם אין קטגור נעשה סנגור, מה הם עושים שם? סימן, אומרת הגמרא, שהשברים יש להם דברים טובים. השברים זה גם סנגור על עם ישראל. וכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תודה רבה ששברת את הלוחות, זה תודה רבה לא על התוצאות שיהיו מהשבירה, אלא תודה רבה היא על מה? על השבירה בעצמה. לכן לנצח השברים צריכים להיות בתוך המקום הפנימי. מה הסיבה? אנחנו רק להפך, אמרו לו תודה. נשאלת השאלה, מה העניין הנפלא שיש בשבירה? לפני שנגיע לתשובה, נקודת התשובה, אז נראה קודם כל דבר מעניין. יש מדרש על פרשת השבוע, מדרש רבה. נביא קטע של שתי שורות מהמדרש. כתוב במדרש דבר כזה. התחיל מצטער על שיבור הלוחות. שרבינו, אחרי שהוא רואה שהלוחות נשברו, משה רבינו היה בצער גדול. אמר לו הקדוש ברוך הוא התחיל לנחם את משה רבינו על זה שהלוחות שבורים. ומה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אל תצטער בלוחות הראשונות. אל תצטער שאיבדת את הלוחות הראשונות, והנה עכשיו יהיה לך רק לוחות שניות. למה? לכאורה הלוחות הראשונות הם היו מעשי אלוקים, הלוחות השניות זה מעשי ידי משה, שהוא חצב את זה מתוך ההר, שהקדוש ברוך הוא הראה לו שם את המחצב. אז למה שלא יצטער משה? אומר לו הקדוש ברוך הוא דבר מעניין. לוחות הראשונות שלא היו אלא עשרת הדיברות בלבד. תדע לך שהלוחות הראשונות, אם היו לעם ישראל את הלוחות הראשונות בלי שבירה, אם היינו נשארים עם הלוחות הראשונות, והתורה הייתה נשארת וניתנת רק כתוצאה ממה שקיבלנו בלוחות הראשונות, היה לנו רק את עשרת הדיברות ואת חמישה חומשי תורה, ספר יהושע, וזהו. לא היה לנו, כמו שכתוב, תראו בהמשך, ובלוחות השניים, בגלל ששברו את הלוחות וקיבלו את הלוחות השניים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה יודע מה ירוויחו עם ישראל? אני נותן לך שיהיה בהם הלכות, מדרש ואגדות. דווקא הריבוי הגדול שיש בתורה שבעל פה, העוצמה האדירה, כל הגמרות, כל המדרשים, כל האלפי ספרים שהתרבו, ויש ברוך השם בעם ישראל תורה כל כך רחבה עד אין סוף, מתי הם קיבלו את המתנה הזו? בלוחות השניים, בגלל שהם נשברו הראש. ככה כתוב במדרש. הוא מביא את הפסוק באיוב, שיש כפליים לתושייה. שמתי שמקבלים את הפעם השנייה כפליים, אז זה תושייה. תושייה זה יותר חזק. כך כתוב. אז יש לנו כבר כאן איזה, עוד לא ביור, אבל התחלה של ביור, איזה תועלת יש בשבירה. תארו לעצמכם, היו אומרים לבן אדם, מה אתה מעדיף? להישאר רק עם הראשונות, עם סכום קטן, או בוא נשבור את זה ותקבל בלי גבול. אז ודאי שאנחנו נרצה את השבירה ולקבל בלי גבול. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תצטער על הראשונים, אם היו נשארים עם הראשונים, היה להם תורה קטנה ומצומצמת, קיבלו את השניים, קיבלו תורה ענקית בלי גבול. ככה הלשון. אבל אנחנו ננסה להבין את ההיגיון שבדבר. מה הקשר? מה הפירוש? וכי בגלל ששברו אז קיבלו? יש ביטוי מעניין שנקרא ביטולה של תורה, זהו קיומה. לפעמים הביטול נותן קיום. מה זאת אומרת? אבל שם זה אומר דבר מעניין. לפעמים בן אדם מפסיק ללמוד, והוא הולך לאכול ולשתות, עושה קצת עסקים, עושה קצת לפרנסתו, יכול לבוא היצר הרע ולהגיד לו, למה צריך לאכול ולשתות? למה אתה צריך לעשות את העסקים? זה ביטול תורה. מפסיד זמן. לא היה עדיף שאתה תלמד, תאכל פחות, תצום עוד, היום אל תאכל, תלמד כל היום. ממש ביטול תורה. אומר הבעל שם טוב, זה מה שהגמרא אומרת, ביטולה של תורה זהו קיומה. אם אתה עכשיו תבטל תורה, תלך לאכול טוב, מה שצריך, שהגוף שלך יהיה בריא, תלך לנוח איזה חצי שעה, תקום, תהיה הרבה יותר רענן, והתורה שתלמד אחר כך, תהיה הרבה יותר איכותית, הרבה יותר מוצלחת, והרווח שעשית לפרנסת בני ביתך, יהיה לך רגיעה נפשית, תוכל ללמוד הרבה יותר טוב. לפעמים הביטול מביא
איכות.
איכות יותר טובה אחר כך. מאוד מעניין שהרבי הצמח צדק מספר, שבצעירותו, הוא מספר שהוא היה נער בן 14-15, הוא קיבל מסבא שלו, מדמור הזקן, כוחות ללימוד בעוצמות אדירות, והוא החליט שהוא לא השקיע מספיק להשתפשף בהתוועדויות בין חסידים. אז הוא לקח תקופה ממושכת, והתחיל להשקיע להשתפשף בין חסידים בהתוועדויות, וזה עלה לו על חשבון של לימוד. והוא אומר בסופו של דבר, שהביטול תורה הזה שהיה לו, הביא לו את קיום התורה בעוצמה הרבה יותר גדולה אחר כך. זה מושג שנקרא ביטולה של תורה, זהו קיומה.
כמה שאתה עושה יותר ביטול, אז בסוף...
עכשיו בואו ננסה להבין על איזה ביטול מדובר. הבנת טוב, אבל ננסה להבין על איזה ביטול מדובר. עכשיו ננסה להבין מה הפירוש שהשבירה הזו והביטול הזה הביא לרחבות יותר גדולה. איך הדבר ייתכן? איך זה יכול להיות? מה הקשר? יש כאן ביור מאוד מעניין. יש לנו תפילה שמתפללים כל יום, בתפילת 18, אחרי שמסיימים את תפילת העמידה, תפילת 18, יש בסוף קטע שנקרא בהלכה קטע של תחנונים, עוד לפני שעושים, עוד לפני שעוקרים רגליים, עושה שלום עם עומיו, אומרים אלוקיי נצור, יש קטע שלם. שם בקטע הזה אומרים בקשה כזו, ונפשי כאפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך. ככה הלשון שם. מה הקשר בין החלק הראשון לחלק השני? אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיפתח את הלב שלך לתורה? אז תגיד לו, פתח ליבי בתורתך. תפתח את הלב שלי בתורה. בקשה מאוד מאוד רצינית וטובה. אבל לפני שמבקשים פתח ליבי בתורתך, אתה מקדים ואומר קודם כל, ונפשי כאפר לכל תהיה. ואחרי שאתה מצדך תעשה שבנפשי כאפר לכל תהיה, אז יש לך את הפריבילגיה לבוא ולהגיד, עכשיו ריבונו של עולם, פתח ליבי בתורתך. ככה זה מובן. אם אתה לא תקיים את ונפשי כאפר לכל תהיה, אין לך את הזכות ואת היכולת לבקש, פתח ליבי בתורתך. מה הקשר? אומרת על זה הגמרא, הדבר מעניין. למה התורה ניתנה במדבר? למה התורה לא ניתנה בארץ ישראל? למה מתן תורה לא היה בירושלים על הר הבית? למה בחר הבורא לתת תורה דווקא במדבר? אומרת הגמרא שמדבר זה מקום שכולם הולכים עליו, כולם דורכים עליו. בלשון הגמרא זה נקרא שהכל דשים בו. זה לא שייך לאף אחד, אז מי שרוצה נכנס ומסתובב שם, כולם דורכים עליו. אז תדע לך, אם אתה רוצה שהתורה תתקיים אצלך, אתה צריך להיות בטל ברמה כזו שהכל דשים עליו. תהיה בביטול מוחלט. האגו שלך, תבטל אותו לגמרי. וכשתבטל את האגו שלך לגמרי, אז אתה תהיה כלי שהתורה שתלמד תחדור בך בצורה נכונה. לכן זה אחד הרמזים שהתורה ניתנה במדבר. למה זה? אילו התורה הייתה דבר מוגבל. אם התורה הייתה דבר מוגבל, אז דבר מוגבל, יש לי שולחן, כמה הוא שוקל, כך וכך. אז אני יודע למדוד כמה כלים או כמה כוחות, אני צריך בשביל להרים את זה. שוקל יותר, אני אביא רכב, אני אביא טרקטור, אני אביא... דבר מוגבל, מידה, אני מודד מידה. כמה כוחות אני צריך להשקיע, אני משקיע, יודע בדיוק ואני מקבל. מה קורה אם יש לי דבר בלתי מוגבל? דבר בלתי מוגבל. אתה יכול לתפוס את הדבר הבלתי מוגבל בכוחותיך? ואם תביא כוחות יותר חזקים, תביא עוד 5 טרקטורים, תביא עוד 50,000 פועלים, לא יעזור. כי כמה כוחות שתביא, הם כוחות מוגבלים. כמה שתביא, אתה... הדבר הוא בלתי מוגבל, אתה לא יכול להרים אותו. ניתן דוגמה, אין לנו בעולם דוגמה של דבר בלתי מוגבל. הדבר הבלתי מוגבל שיש לנו בתודעה שלנו זה הים. בלשון הגמרא זה נקרא מים שאין להם סוף. יש הרי דוגמה, משל ידוע שכתוב שהציפור שהים שטף לה את הקן, היא בנתה קן על חוף הים, ובא גל, ושטף לה את הקן. אז הציפור עשתה לנקום בים, אז היא אמרה, עכשיו היא תראה להם, היא תייבש את הים. התחילה לך טיפת מים, זרקה לפה, היא רצתה לייבש את הים. מכירים את המשל הזה? המשל הזה מופיע כדוגמה שאתה לא יכול להתמודד בכוחותיך הדלים מול הכוח האינסוף. אין לך יכולת להתמודד, אין לך יכולת לקחת את זה. מה נמשל? התורה היא אלוקית. זה חוכמה אלוקית, זה לא חוכמה אנושית. כדי לקלוט בכוחותינו ובמוחותינו ובליבנו חוכמה אינסופית אלוקית, אתה לא יכול לתפוס את זה בכוחותיך החכמי. אני חכם כזה ואני כזה פילוסוף ואני כזה ידען ואני כזה מבין, אז אני אצליח. אם אתה ניגש עם כוחותיך שלך, תצליח לקחת כמה שהמוח שלך מכיל. אז אתה תכיל חוכמה, אבל אתה לא תכיל את הקדושה האינסופית שקיימת בתורה. כי הרי התורה, אפשר חלילה ללמוד אותה באופן כזה שאתה מנתק ממנה את הקדושה, את האינסוף, אתה לוקח אותה רק כחוכמה יפה. כמו שהביטוי הידוע, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אין תאמין, ודיברנו על זה כבר פעם. אז אתה לא יכול לקחת את הקדושה האינסופית שבתורה עם שכל אנושי בלבד. בוודאי שצריך ללמוד תורה עם שכל, כי אתה לא יכול ללמוד בלי. אבל חייב להיות גם תחושה של ונפשי כאפר לכל תהיה. אתה חייב להיות בתחושה שאני קודם כל, האגו שלי הצידה. אני ניגש ללמוד תורה בלי דעות מוקדמות ובלי... לקבוע מה אני רוצה בדיוק להוציא מזה, ואני מנווט את זה לפי שכלי. אם אתה ניגש בצורה כזו, אתה לא תקבל את הקדושה ואת האינסוף של התורה. אתה רוצה לקחת את הקדושה של התורה, שים את עצמך על הצד, ואז פתח ליבי בתורתך, תוכל להתחבר לאינסוף של התורה. זה העיקרון. מה כל זה שייך לענייננו, שאנחנו מדברים על שבירת הלוחות? עם ישראל, תחשבו, באיזה רוממות ובאיזה תחושה נפלאה הם היו אחרי מתן תורה. תראו לעצמכם, יצאו ממצרים בניסים גלויים, עברו את הים בנס של קריאת ים סוף. הממלכה האדירה ביותר בעולם אז, מצרים, נמחקה מהעולם וטבע בים. בשביל מי? בשביל אותו קבוצה קומץ ביחסית למצרים, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, אתה בחרתנו מכל העמים, העמיד אותם הקדוש ברוך הוא ליד הר סיני, נתן להם תורה, כל העולם הזדעזע בעת מתן תורה, כולם היו שותפים. מה התחושה שליוותה את העם אחרי כאלה? תקחו בן אדם ותנו לו, תפנקו אותו, תרוממו אותו, תנו לו הכל ככה. איזה תחושה יש לו? תחושה מאוד גדולה של התרוממות. התרוממות הנפש והרוח, וההתרוממות הזו יכולה לגרום קצת לגאווה, לאף למעלה קצת, זה יכול לגרום קצת לבעיות, וההתרוממות הזו יכולה לגרום חלילה שהם לא היו מקבלים את האין סוף של התורה. חלילה הם היו יכולים להישאר עם תורה מאוד מוגבלת. מוגבלת ביחס לתפיסתם.
אם הם קיבלו סימן שהם היו...
עכשיו מה משה רבינו עשה? מה קרה פה? משה רבינו, אמנם זה היה כתוצאה מחטא העגל, ומשה רבינו הצטער על כך שהוא שבר. מה אבל עשתה השבירה הזו? תראו לעצמכם, העם רואה את משה רבינו יורד עם שתי הלוחות. כל כך ציפו לו, הרי כל הסיפור של חטא העגל היה רק בגלל שהם ראו משה לא בא, אז הם חשבו לעשות את העגל. זה קם ממאמר מוסגר, למה הם חשבו לעשות העגל דווקא? מה, לא מצאו תחליף אחר למשה רבינו, רק עגל? יש על זה בדיחה שאומרת שרק עגל יכול לחשוב שיכול להחליף את משה רבינו. כן? אף אחר לא יכול להחליף. אז הם הלכו ועשו את העגל. אבל ברגע שהם ראו את משה רבינו יורד, אין ספק שהם מיד מאוד התרגשו לראות את משה רבינו. שמחו. הם באמת לא התכוונו לעבוד את העגל. הרמב"ן בפירושו על התורה אומר דבר מעניין. תראו לעצמכם, אדם שיש לו אליל, אתה תלך לשרוף לו את האליל. מה תהיה התגובה שלו? תגובה קשה מאוד. הרי קראנו על זה כבר גם במצרים, שהיהודים עשו את נפשם עם הכימסה, כי התגובה הטבעית של המצרים היה אמור להיות קשה. ופה משה רבינו לקח את העגל, ומה הוא עשה עם זה? שרף אותו. אף אחד לא התנגד נגדו, להפך. זה לא היה בשבילהם אליל שאי אפשר לה... זה היה, כמו שאומרים, טעות זמנית. משה רבינו ירד, שמחה אדירה. ומשה רבינו לוקח את הלוחות, שהם כל כך חיכו לזה, ומשה רבינו שבר את הלוחות. מה התחושה שליוותה את עם ישראל באותו רגע של השבירה של הלוחות? זה נתן להם שבירה עצמית מאוד חזקה.
למה?
הם איבדו את היקר מכל.
אבל יש להם את משה.
נכון, אבל משה רבינו 40 יום הוא עלה להר כדי לקבל את התורה. אבל זה נתן להם שבירה. למה הדבר דומה? יש סיפור בגמרא שהייתה חתונה מאוד מאוד שמחה אצל אחד התנאים, והשמחה קצת הייתה מעבר לפרופורציה הנראית לאותו, לאבא של החתן או אבא של הקלה, מי שהיה שם אחד התנאים, והוא רצה קצת להכניס אותם למסגרת. אומרת הגמרא, מה הוא עשה? הוא לקח כוס יקרה, כוס שהייתה שווה, נגיד בזמננו, איזה, אני יודע, $10,000, כוס, משהו יקרה, ולקח את הכוס ושבר, ניפץ את הכוס לעיניהם. כולם נעמדו כך אדום, קיבלו שוק, וזה מה שהוא בעצם רצה להכניס אותם, לא לצאת מהגבולות. משה רבינו, כשהוא שבר את הלוחות, השבירה הזו נתנה להם מכה חזקה, נתנה להם ביטול. ומה הביטול הזה הועיל? הביטול הזה מתברר, הפך אותם לכלים לקבל את האין סוף של התורה. לקבל את התורה בצורה נכונה. הרוממות המופרזת שהם היו בו לפני כן, היה אצלם כדבר טוב, אבל אולי באיזה מידה נתן להם הגזמה מסוימת. השבירה של הלוחות השלימה את הפאזל. מה אנחנו צריכים בפועל? את הקו של הרוממות או את הקו של השבר? השלימות היא ששניהם ביחד. למה בתוך הארון בקודש הקודשים אמר הקדוש ברוך הוא שיהיה בפנים גם את השלימים וגם את השבורים, את שניהם ביחד? למה? כי שלימות גישה נכונה ללימוד תורה, צריך את שניהם. צריך ונפשי כאפר לכל תהיה, וצריך פתח ליבי בתורתך. צריך את שניהם. אדם ניגש ללמוד תורה, אם הוא ניגש ויגיד, אני כלום, לא מבין כלום, לא רוצה להבין, אני אפס. אתה אפס וכלום, אז מה אתה עושה פה? אז לך הביתה. אז כאן צריך אדם שיהיה לו אפשרות להבין על מה מדובר. מצד שני יבוא אדם ויגיד, אני מבין ויודע וזה. אתה מבין ויודע, אתה תקבל את הכל ברמה קטנה, כמה שאתה מבין, אתה לא תקבל את הקדושה ואת האינסוף שבדברים. חייבים לשלב בין השניים. חייבים ללמוד תורה עם ביטול, וחייבים ללמוד תורה עם הבנה ועם מציאות שניגשת ללמוד את הדברים נכון. וזה הישר כוח שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו, כל הכבוד ששברת. השבירה הזו היא הביאה לעם ישראל את האין סוף שיש בתורה. זה הפך אותם להיות כלים לקבל תורה. בלי השבירה לא היה להם את זה. יש לדבר דוגמה נוספת. יש סיפור שפעם הגיע חסיד לאדמור החמישי של חב"ד, האדמור הרש"ב, בשנים הראשונות של הנשיאות שלו. הגיע חסיד שהיה לו בעיות קשות מאוד, לא עלינו ולא על אף אחד, והוא לא מצא שום פתרון ושום מוצא מהסבך, והוא בא לרבי שהרבי ייתן לו עצה וברכה. והחסיד נכנס לרבי, הוא לא ביקש מהרבי, רק פשוט תברך אותי, תן לי מילה טובה. רבי הסתכל עליו ואמר לו, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. לא יכול לעזור לך. בשבילו זה היה, כמו שאומרים, האפשרות האחרונה לקבל את הברכה, ואולי מפה להתרומם, והרבי אומר לו, מצטער, לא יכול לעזור לך. הוא יצא מהחדר של הרבי שבור לגמרי, פשוט התייפח בבחיות. זאת אומרת, מה אני עושה עכשיו? עבר בחוץ האח של הרבי, ורואה חסיד ממש בוכה, ושואל אותו מה קרה, והוא סיפר לו. האח של הרבי היה בגיל יותר מבוגר בשנים מהרבי, זה היה בשנים הראשונות של הנשיאות, אז האח עוד הרגיש יכולת להיכנס, להגיד לאחיו, או לתת לו דעה, או לתת לו עצה, או לשאול את השאלה, והוא רואה חסיד ככה יוצא ובוכה, אז הוא החליט שהוא חייב להיכנס, להתערב, הוא לא יכול לתת להשאיר את זה ככה. הוא נכנס לאחיו, לרבי, ואומר לו, איך זה יכול להיות? נכנס אליך יהודי, לבקש ברכה, ואתה ככה אומר לו, ותראה, הוא בוכה בחוץ, הוא לא מצא לעצמו מקום. אז הרבי אומר לו, מה ככה? הוא בוכה וזה, טוב, תגיד לו שיכנס. הוא נכנס, אז הרבי נתן לו ברכה ועידוד, והוא יצא שמח לטוב לב. אז נכנס האח של הרבי עוד הפעם אליו, אמר לו, אני לא מבין אותך. וכי עד שהוא לא בוכה, אתה לא יכול לתת לו ברכה, ועד שהוא לא שבור, למה לא יכולת לתת לו מלכתחילה? אמר לו, רבי, אתה לא מבין, אני אסביר לך מה קורה פה. היהודי הזה הגיע אליי, ואני ראיתי עליו שהוא לא כלי ראוי לקבל ברכה. המצב הרוחני שלו כל כך גס וכל כך ירוד שהוא לא כלי לקבל ברכה. מה עושים עם אחד כזה? ראיתי שאין דרך אחרת אלא לתת לו קצת שברון לזעזע אותו. אז יעזוע הזה לא חלילה סתם להתעלל בו, להפוך אותו לכלי לקבל ברכה. והרגע שאמרת לי שהוא בחוץ מתייפח ובוכה, הבנתי שהוא בוכה ומצטער על כל מעשיו. אם ככה, הוא כלי לקבל ברכה. נתתי לו והוא קיבל. זה בעצם מה שקרה פה. אז יוצא שהשבירה, זה שהוא הוציא אותו מהחדר בלי לתת לו ברכה, זה בעצם היה, תודה רבה, טוב שהוא עשה את זה. כי אם הוא לא היה עושה את זה, הוא לא היה יכול לקבל. יוצא שכל השבירה הזו של הלוחות של משה רבינו, זה הישר כוח ששברת. זה תודה רבה. אישור. כזו אנחנו נותן לו לא רק אישור, אלא בשבחו. השבח הגדול זה לרומם את האדם ולהפוך אותו להיות כלי לקבל את האינסוף של התורה. בפועל צריך כל אחד לעשות השבירה על עצמו. לא צריך לחכות שמישהו אחר ישבור אותו, אלא השבירה צריכה להיות לעצמו. יש על זה בתניה פרק שלם, פרק חפתת בתניה, מדבר שם על אדם שיש לו טמטום הלב, הוא לא מצליח לעורר את ליבו לעבודת השם או לתפילה וכן הלאה, או לקדש את עצמו במותר לו. אז שם הוא אומר, יש את הביטוש, אתה צריך לבטש את עצמך, והביטוש הוא יהפך אותך לכלי ראוי לדבר. זה גם מה שיהודי מבקש, ונפשי כאפר לכל תהיה, וזה יפתח את הפתח ליבי בתורתך. וזה בעזרת השם השלימות של הארון, שיש לו את הלוחות ושברי לוחות, ששניהם ביחד, זה ביחד יביא את השלימות של הדבר. יש ראשי תיבות ידוע על חודש אלול, כתוב אלול, מה ראשי תיבות? ארון, לוחות ושברי לוחות. זה מצב כזה, שהרי בחודש אלול זה היה 40 יום האחרונים שמשה רבינו ירד כדי להביא את הלוחות השניים. הרי הוא ירד ביום כיפור, זה היה אחרי 40 יום שהם היו בחודש אלול. אז כתוב שאלול זה ראשי תיבות ארון, לוחות ושברי לוחות, שבעצם השלימות זה בסופו של דבר לקבל גם את זה וגם את זה. היי, שאל יהודי, איך אני יכול להיות בהפכים? אתה דורש ממני שתי תחושות הופכיות. תהיה אפס ותהיה כישרוני. תלמד עם היגיון ותרגיש שאתה לא יודע כלום. אז מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה ממני הפכים? אז זה באים ואומרים, תהיה כמו הארון. הארון בבית המקדש, כידוע, היה דבר פלא. המקום שלו לא תפס מקום. הוא עמד במקום שהוא בעצמו היה לו שטח, גודל פיזי, שיכלו למדוד אותו. וכשהוא עמד במקום בקודש הקודשים, הוא כאילו לא תפס את המקום. אם מדד את הגודל של קודש הקודשים מדופן לדופן, קיבלת את המידה של כל החדר, וכשמדדת את השטח הפנוי מהדופן עד הארון ומהדופן השני עד הארון, קיבלת את אותו מידה כמו שיש לך מדופן לדופן בלי הארון. כאילו הארון עומד ולא תופס מקום. הפכים ממש, שני הפכים חיו בו. הוא בעצמו תפס מקום, אבל הוא לא תפס מקום בחדר. זה מראה שגם בליבו של יהודי יכול לשכון הפכים. רק יהודי יכול להיות בעל הפכים. גם להרגיש ביטול מוחלט, וגם להרגיש ניצול מלא של הכישרונות שלו עד אינסוף. ומי שמייצג את זה, זה משה רבינו. משה רבינו הרי היה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. נשאלת השאלה איך הוא יכול להיות ענב מכל האדם, הרי מי יכול להיות יותר מוכשר ממשה רבינו? מי היה יותר מנהיג, בעל חריזמה ועוצמה כמו משה רבינו? והוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. איך הדברים הולכים ביחד? שיא הגדלות ושיא השפלות. כי משה רבינו חי והוא לימד כל אחד מאיתנו להרגיש שכל הכישרונות שלך הם לא שלך. קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא, תנצל אותם לכיוון הנכון. אתה כשלעצמך אפס, יש לך כישרונות מתנת שמיים, תנצל אותם בדרך הנכונה, אבל אל תנצל את הכישרונות להפוך אותם להגדיל את האגו שלך, כי הם לא שלך מלכתחילה. זה בעצם, אם אדם יחיה עם שתי התחושות הללו, אז תהיה הצלחה נכונה ללמוד תורה ולקבל את התורה בצורה מלאה ונכונה.
איך יוצאים?
עכשיו, עוד נותן.